פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת מטות מסעי, ואנחנו עוסקים, חוץ מפרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, אנחנו ביחד ניקח אולי את הפרשה וננסה ביחד לעסוק בענייני אבלות החורבן. אנחנו בחיים היומיומיים שלנו, בשגרת היום-יום, נכון, אנחנו מתפללים כל יום, מזכירים כל כך הרבה פעמים את ירושלים ואת בניית בית המקדש. אנחנו עוסקים כל יום שיבנה, אנחנו מסיימים את תפילת ה-18, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותלך לכנו בתורתך. עוסקים כל הזמן, ככה, איך אומרים, מאחורי הקלעים, בראש, בכל הזכרה שלנו, אנחנו מזכירים את בית המקדש. וזה הימים האלה, זה ימים שאנחנו צריכים לא רק להזכיר בפה ובתפילה, אלא לעשות צורה הרבה יותר יסודית בחוסר, קודם כל, של בית המקדש. מה חסר לנו בכלל? אם חסר, מה חסר? והכי הכי חשוב, וזה באמת כיהודים, וכדאי לחזור על זה הרבה פעמים, ואני חושב ששוחחנו על הנקודה הזאת, אבל חשוב להעלות אותה שוב פעם. עם ישראל אף פעם לא אבל, מציין אבלות על מה שקרה לפני שנים רבות, לפני 1,000 שנה או לפני 2,000 שנה או לפני 3,000 שנה. לא רק זה שאנחנו אבלים עכשיו, אלא אנחנו צריכים לחפש את הסיבה, מה קרה. כשאנחנו יודעים את הסיבה, לפחות אנחנו עובדים על על המידות שלנו, על מה שקרה, על מה שחכמינו זיכרונם לברכה אמרו לנו, על הדברים האלה ואלה חרב בית המקדש, אז אנחנו צריכים לעבוד על הדברים האלה בשביל שנזכה לבניית בית המקדש בחזרה. אז ידוע כמובן, וזה לא צריך הרבה להאריך, הנושא של בן אדם לחברו, כמה זה חשוב, כמה הנקודה הזאת נתקע אותנו מבית המקדש, וזה נתקע, אני אומר, נתקע אותנו בגלל ש חורבן בית המקדש זה לא עונש. חורבן בית ראשון היה יש משמעות בגמרא שזה עונש על 3 עבירות החמורות. בניין בית שני שחרב משום בן אדם לחברו, משום שנאת חינם, זאת מציאות. עם ישראל, בית המקדש שומר על האחדות של עם ישראל, לוקח את האהבה של עם ישראל ומביא אותו לידי ביטוי בבית המקדש. ברגע שיש שנאת חינם, איך אומרים, אוטומטי בית המקדש לא קיים. לכן אנחנו צריכים לעבוד כמה שיותר על שנאת חינם, ואחד הדברים המיוחדים, או אפשר לומר, אם נחדד את הדברים הבוטים ביותר בבן אדם לחברו, זה הנושא של הדיבור. מה כוונה הנושא של הדיבור? כמובן שאהבת חינם זה, שאנחנו מדברים על נושא של בן אדם לחברו, אז זה תמיד מצטער בפנינו עזרה וסיוע אחד לשני, והרגשה אחד של השני. אבל התורה משוחחת איתנו, מדברת איתנו בפרשת מטות, בתחילת הפרשה, התורה הקדישה לזה באמת פרשייה, לא כל הפרשה, אבל פסוקים רבים עוסקים בנושא של נדרים. מה הכוונה של נדרים? מישהו שנודר נדר אומר את התורה לא יחל דברו. אדם שאומר משהו, מבטיח משהו, נודר משהו, חייב לקיים את מה שהוא נודר. והתורה רוצה להראות בזה, קודם כל, התחייבת, תקיים את מה שהתחייבת. דבר שני, זה לא רק עצם ההתחייבות של הדבר, אלא התורה רוצה לחדד בפנינו ולהעמיק ולהרחיב את הנושא הזה של הדיבור. כמה שזה חשוב. כי אנשים מזלזלים בעולם המערבי בכלל, תגיד לבן אדם, אמרתי, אז אמרתי, אז מה, אם לא חתמתי חוזה, אז לא. אז מה אם אמרתי? מישהו בא לחברו, אמרת, שמה, נראה לי שאני רוצה לקחת את הדירה שלך לסחירות, אני רוצה לקנות את הדירה. אז מה, שיום אחרי זה יבוא אליי ויגיד, נו, למה אתה לא מביא כסף? למה אתה לא חותם איתי כבר? אז הוא אומר לו, תשמע, מה שאמרתי לך אתמול, זה לא ממש התכוונתי. בעולם המערבי, אם לא עשינו שום דבר, לא דיברנו, לא חתמנו חוזה, או שעשינו איזשהו מעשה מסוים, אז דיברנו. התורה רוצה להראות לנו בכלל לא. אמרת, אתה צריך לקיים את מה שאמרת. גם בהלכה יש מושג של מי שפרה. מי שפרה הכוונה שזה שהוא כללה מסוימת, אדם שמתחייב דבר בפה, נכון, הוא לא חתם מתוך חוזה, הוא לא עשה קניין, אבל התחייבת, אתה צריך לעמוד בהתחייבות שלך. והכוונה היא לשמור על הדיבור, הכוונה היא, בעיקר מה שהתורה רוצה לחדד בפנינו, זה השמירה על על הדיבור, על המילה. השמירה הכוונה, מצד אחד, שהבטחת, שנדרת, חובה לקיים את מה שהבטחת, אבל הרבה יותר מזה, זה להבין כמה מילה אחת שווה. הן לטוב והן למוטב, הן הפוך. ואני חושב שזה באמת יסוד ושורש ענק בבן אדם לחברו, וזה גם לא כזאת עבודה קשה. יש הרבה אנשים שאני מתחיל לדבר איתם על לשון הרע, אומרים, תשמע, כבוד הרב, לשון הרע כל כך קשה לשמור. אז באמת, בוא נלמד נושא אחר. לפחות הם אמיתיים עם עצמם, כשהם לומדים משהו, לפחות הם מבינים שהם רוצים ליישם. יש אנשים שלומדים כל מיני נושאים, אבל מכאן ועד ליישם את מה שלומדים, זה לזה רחוק, אז כך שזה לא כזה מלחיץ ללמוד דברים שקשה אולי ליישם. אבל, כמו שאמרתי, זה אולי קשה ליישם. אני חושב שיש משהו יותר קל ליישם על עצם ההבנה של הדברים. כמו שאמרתי, הדיבור, זה גם מתבטא בנושא של לשון הרע, אבל זה השלב הרבה יותר מאוחר. להבין שהמילה שלנו היא חשובה. אם נלך אפילו על הכיוון החיובי, אז נראה כמה זה חשוב, נראה כמה זה יכול לעזור, אז נבין גם להפך. מה הכוונה? הייתה רק סיפור אחד, לדעתי, מיני אלפים כאלו, אבל שמעתי לא מזמן סיפור על בחורה, שמשפחה טובה, בחורה מיוחדת וטובה, אבל התייתמה מאימא. והיה לה קשיים בלימודים, חברות, בחברה שלה, לא פשוט, המצב שלה באמת לא פשוט. היא החליטה שהיא עושה דברים דרסטיים ביותר. עד באמת כדי ממש, היא רצתה כמעט לאבד את החיים שלה. הייתה במצב נפשי קשה וגם מבחינה חברתית. היא אמרה לעצמה, לפני שאני עושה לעצמי משהו, לפני שאני עושה איזה צעד דרסטי ונוראי, אני הולכת לכותל המערבי כביכול, כביכול אם יש כזה מושג, לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא שאם אני אעשה דבר לא טוב. שיבין אותי, שיבין את המצב שלי. הבחורה הזאת הגיעה לכותל המערבי, ישבה שם בצד, אמרה תהילים ובכתה, כדרך נשות ישראל שבוודאי שנמצאות ליד כותל המערבי ולא עושות כל מיני שטויות, כמו שאנחנו בזמן האחרון שמים לב שכל מיני אנשים, כמו הרפורמים שרוצים לבוא לכותל, שאני באמת לא מבין למה הם לא מחפשים כותל אחר, איזשהו סתם קיר, הרי אם לא מאמינים, אז אם אתם רוצים משהו שהוא מעניין, אז תלך לאיזשהו קיר בירושלים נגיד, ושם תתפלל כביכול. אם כבר לא עושים כמו שכתוב, כמו שההלכה אומרת, כמו שהיהדות אומרת, ואם הכל חדש וכל אדם יכול להחליט מה שהוא רוצה, אז למה לא להחליט שיש כותל חדש? טוב, זה נשאיר בצד כרגע. אותה בחורה שהגיעה לכותל ובכתה, ניגשה אליי איזו אישה מהצד ושאלה אותה ככה, על מה את בוכה, מה קרה לך? היא לא רצתה לפתוח בפניה את מר גורלה ואת המצב שלה, אבל היא אמרה לה, תוך כדי המשפטים הקצרים שהיה ביניהם, היא אמרה לה, אני רואה בחורה מיוחדת במינה, אני רואה את היופי שלך, אני רואה את החוכמה שלך ככה, איך שאת עומדת בצד, אני בטוחה שגם אם יש לך איזשהו בעיה עכשיו, זה ייפטר, אבל את עוד תגדלי בית בישראל, ואת היא באמת אישה גדולה וחכמה. ככה זרקה לה את המשפט ככה כאיזשהו פרגון, זה היה כמעט כמו פרגון טבעי. הבחורה הזאת יצאה מהכותל, וכמובן המשיכה לבכות, ואמרה לעצמה, אם ככה חושבים עליי, אם ככה אני נראית, אני חייבת לתפוס את עצמי. והיא תפסה את עצמה, באמת היא הייתה, חזרה למסלול כמו שצריך, התחתנה וכו' וכו', באמת חזרה לחיים נורמליים מסודרים ונעימים וטובים. אחרי הרבה שנים היא תמיד אמרה לסביבה שלה, לא מזמן היא רק סיפרה את הסיפור הזה לאחד מקרובי המשפחה שלה, והיא אמרה, מילה אחת של באדם שאני חושבת היום אותה אישה שאמרה לי את המילה הזאת, היא לא אמרה את זה באמת, שהיא באמת ראתה לה איזשהו זיו פנים של משה רבנו, כמו איזה אור מהפנים, אבל איזשהו פרגון, מילה יפה, מילה טובה. אי אפשר לפעמים לדעת מילה אחת טובה שאנחנו אומרים למישהו, למישהי, אי אפשר לדעת איזה מהפך אנחנו יכולים לעשות, ואיך אומרים, כמו הצד הטוב והחיובי, ככה גם הצד השלילי, אנחנו לפעמים אומרים מילים לאנשים שסביבנו, בלי לשים לב, אני לא מדבר על אלה שרוצים להכאיב למישהו, טוב שזה באמת הנושא הרבה יותר עמוק של בן אדם לחברו, אבל פשוט בלי לשים לב, אנחנו זורקים מילה, מאירים מערה, מדברים מילה לא כל כך אגונה למישהו, אנחנו יכולים לחסל את הנפש שלו, ואני אומר לכם יותר מזה, אדם שנותן מכה למישהו, אחרי שעה, שעתיים הוא כבר לא ירגיש אותה. גם אם זה מכה מאוד חזקה, אז ייקח יום יומיים עד שזה יתרפא, עד שישכח מזה לגמרי. אם אנחנו אומרים למישהו מילה אחת לא במקום, השינוי אין, אי אפשר גם לבקש סליחה. מה תבקש סליחה? הכאב הוא כל כך עמוק, הוא כל כך בתוכו, זה חרוט על הנשמה. ממש מילים לא נעימות שאנחנו אומרים למישהו בסביבה שלנו, זה פשוט חרוט על הנשמה. ולכן, לפעמים גם ממלכות שלמות, מדינות שלמות, מלחמת עולם פרצה בגלל מילה אחת לא במקום שמישהו אמר ופגע אולי באיזה ממלכה אחרת. כמה חשיבות הזאת של הדיבור היום בכלל בעולם שלנו, בעולם המודרני, בעולם הטכנולוגי, שכל מילה אחת שאנחנו אומרים, אפשר אולי עכשיו, אולי בתקופה שלנו אפשר להבין כמה חשוב המילה. כי באמת עד לפני 20-30 שנה היית אומר, טוב, דיברת באיזשהו חדר סגור עם מישהו, ואף אחד לא הקליט את זה, טוב, אמרת לו איזה משהו אפילו על מישהו אחר, זהו, זה לא יגיע הלאה. זאת אומרת, אלא אם כן אותו בן אדם מפרסם, גם יספר בשמך. בעידן שלנו, בעולם שלנו, בעולם הטכנולוגיה הכל כך דרמטי ודרסטי שיש לנו בעולם, שחלקו הוא חיובי מאוד, אבל חלקו הוא הרסני ביותר. אבל זה מדהים ומטורף כמה כשאתה אומר מילה אחת במקום מסוים, ולא שמת לב וכן שמת לב, אבל אם זה לא שמת לב שאפילו הקליטו אותך, או הסריטו אותך, זאת אומרת, בווידאו ורואים את מה שאתה אומר, בשניות, פשוט בשניות, בכל העולם כולו, המילים, השטות שאתה אמרת לפעמים, או הפגיעה שפגעת במישהו, לא תוכל לחזור בך כבר, זהו. אותו מילה שאמרת על מישהו, וזה התפרסם, אתה לא מבין, זהו, כבר אין חזרה אחורה, על זה נאמר בגמרא, מעוות לא יכול לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. זה כזה עיוות אתה יכול לעשות, וכזה נזק, שאי אפשר לתקן אותו, פשוט אי אפשר. היום כולם מנסים להוציא אחרי איזה הבהרה, הדברים יצאו מהקשרם וכולו. דברים יצאו מהקשרם, זה כשהדברים, היה רעיון עיתונאי, וכתבתי דברים בשם מישהו, ואף אחד לא שמע מה שהוא אמר. קשה היום כבר להגיד את הדברים האלה, דברים יצאו מהקשרם, כי אנחנו שומעים, לצערנו שוב, העולם הטכנולוגי מאפשר לנו לפעמים לשמוע ולראות הכל. אתה רואה את הכל, שומע את הכל, אין איך אפשרות בכלל לחזור בך. מה תגיד, אני מתנצל, טוב, אז שוב אני אומר, מה ההתנצלות עוזרת? ההתנצלות עוזרת שאומרת, אולי לא הייתי צריך להתבטא, אבל להתבטא ככה, והכאבת כבר למי שהכאבת. אני חושב שהימים האלה, ותחילת הפרשה שעוסקת בנושא של דיבור ושל נדר, רוצה באמת להאיר בפנינו את החשיבות של המילה, של הדיבור, כמה מילה אחת יכול, על מצד אחד, לא רק יכול, ואני חושב שאם נמשיך בזה עוד איך אומרים, צעד אחד קדימה, ואני חושב שלשוחח על זה אולי בשלב מאוחר יותר, בחלק אחר של השיחה בינינו, הנושא הזה של תפילה, גם אדם שמתפלל, אנשים חושבים אולי לרגע, טוב אני מתפלל, נו, אני אומר דברים, מילים ככה מהר, מילה אחת בתפילה יכולה לעשות שינוי, בעולם כולו, כן, כמו שהיום אנחנו מבינים שמילה אחת, זה מדהים, יש אנשים שנכנסים לרכב, ומדברים למכשיר הסלולרי שלהם, זה חלק מהטכנולוגיה, זה כבר לא טכנולוגיה כל כך מתפתחת, אומרים בבקשה תתקשר לזה, והוא מתקשר, תעשה ככה, היום אפשר לדבר לאותם רובוטים, וזה הם קולטים את הדיבור שלך, קולטים את ההוראות שאתה נותן להם, זה בדיוק התפילה, אנחנו מתפללים, כן, יושבים באיזשהו בית כנסת, באיזשהו בית, בחדר, בסלון, מתפללים ובקשים הקדוש ברוך הוא בקשה לבנות את בית המקדש, כן, זה אכן לא רק נשמע לקדוש ברוך הוא, אלא באמת מילה אחת יכולה לעשות שינוי אדיר, הן לטובה, והלוואי שנצליח לעשות הרבה דברים לטובה, והן חס וחלילה להפך, אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר ולהישמר כמה חשוב הדיבור.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. חופשה למאדרים במלון המפואר רויאל ים המלח. פעילויות מסביב לשעון, בריכה וספה ענק בשעות פעילות נפרדות, והופעות בלעדיות של ענקי הזמר החסידי. אומן הרגש מוטי שטיינמץ, הזמר והיוצר אישי ריבו, צודי גרין ואלפיני איינהורן, רובי בנק ותזמורתו המורחבת. בין הזמנים י"א עד כ"ח באב. להזמנות חייגו 072-394-5227. טראבל מייקר, נופשים למאדרים.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
שימו לב, תענית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המרכז הגדול בישראל למוצרים חד פעמים. המבצע בכל סניפי הרשת.
The New Royal. חופשה למהדרין במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227. טורנדו מציגה מבצעים מדהימים באחריות. קונים מזגן סגה מבית טורנדו כוח סוס 1 ב-1290 שקלים, או מזגן לסלון שני כוחות סוס ב-2690 שקלים בלבד, ונהנים מחמש שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
מה אתם אומרים? נכס נדלני ב-129,000 שקלים עם תשואה משוערת של 8% לשנה. יש דבר כזה?
129,000 שקלים? באמת?
באמת! משרד בפרי ביזנס פלייס בפארק המדע ברחובות, בסמוך לתחנת הרכבת, מ-129,000 שקלים. והתשואה המשוערת 8% לשנה. מדהים! העבודות במתחם כבר החלו. פרי ביזנס פלייס. חייגו עכשיו כוכבית 5066. פרי נדלן.
מתגעגעים לחיור שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
חדש ובלעדי באדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים, במחיר השקה. סמסונג גלקסי A5 ב-999 שקלים בלבד, כוכבית 3230, בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 3230.
הנופש הגדול למשפחות במלון ענבר, הופעות ואטרקציות לכל המשפחה, מגוון מסלולים, תוכנית עשירה ובלתי נשכחת, ובחשרות עם מהדרין, הרב אבנר קבס, הרב מאיר שוורץ, עמי מימון, יהודה שוקרון, הזמרים משה דואק, אבי בן ישראל, סרטים, הופעות וסדנאות לנשים ועוד ים הפתעות, והילדים לא תרגישו אותם, והמחיר? חכו שתשמעו אותו. חייגו עכשיו 054-980-444 054-980-444.
נועם אחד זורם ברגע אחד, כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים, פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים.
The New Royal,
חופשה למהדרין במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
אנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת מטות, ועוסקים, הייתי רוצה לעסוק אולי בחלק המרכזי של הפרשה האקטואלית שלנו. האקטואליה שלנו היום היא המצב שלנו, שאין לנו בית המקדש. ואם אין לנו בית המקדש, אנחנו צריכים לעסוק באהבת חינם. יסוד ושורש ענק של אהבת חינם זה עשיית החסד. עשיית החסד, למה? כמו שהמכתב מליהו מביא דברים בשם מנחת חינוך, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. יהודים, באשר הם יהודים, בשורש של היהודי, בטבע שלנו, אנחנו גומלי חסדים. אבל אם אנחנו נבצע את הדברים בפועל, כמה שיותר נעשה אותם, זה יותר יחבר אותנו. כשאדם נותן, זה בכלל העצות הידועות בין בני זוג. כשאתה נותן למישהו, מעניק למישהו, אתה גם אוהב אותו יותר. ההורים לילדים, למה יש אהבה אדירה בין ההורים לילדים? כי ההורים כל כך הרבה השקיעו בילדים, שזה מייצר ביניהם אהבה. יש את האהבה הטבעית בין אבא לבן, בין הורים לילדים, בין אמא לילדים, לילדים שלה. אבל מעבר לזה, כשההורים כל כך משקיעים בילדים, נוצר ביניהם עוד אהבה מאוד מאוד חזקה. אנחנו אומרים כל יום בסוף התפילה, ירצו מפניך שיבנה בית, מפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שלוש פעמים ביום. שחרית, מלכה וערבית, סוף תפילת 18, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תבנה לנו בבקשה את בית המקדש ותן חלקנו בתורתך. הרבה שואלים, מה הקשר בין הדברים? היינו אומרים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו וסבנו מטובך. תהר ליבנו לעובדך באמת. זאת אומרת, מה הקשר בין בקשה שלנו שבאמת היא חשובה בסוף התפילה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו? אנחנו מיד מוסיפים, כביכול עד שיבנה בית המקדש, תן בבקשה חלקנו בתורתך. האמת היא שהתשובה הפשוטה היא, הרי ידוע שאחד החסרונות הגדולים ביותר של בית המקדש זה הקורבנות. חסר לנו את הקורבנות, זה לא רק את עבודת הקורבנות, הקורבנות מחפרים על עם ישראל. עבודת הקורבנות ופתאום הקטורת, כל הדברים שהיה בבית המקדש זה היה דברים אדירים, אבל החלק המרכזי היה באמת הקרבת הקורבנות. גם כל עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים היה הקורבנות שהוא הקריב ביום הכיפורים. וידוע הרי, כל הלומד תורת עולה, כאילו הקריב עולה. מי שאומר, לומד את פרשת הקורבנות, כאילו הקריב את הקורבנות. אז אנחנו מתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אנא תבנה לנו את בית המקדש. מבקשים ומתחננים, אבל עד אז תן חלקנו בתורתך, לפחות נלמד את ענייני הקורבנות וכדומה, כך שיהיה לנו את כל הלומד תורת עולה כאילו הקריב קורבנות. אבל כמו שאמרתי, זה הפירוש הפשוט. אני חשבתי, פירוש קצת שונה. ואני יכול לפרש אולי את הדברים על פי מה שאלה דווקא הלכתית שנשאל הרב זילברשטיין, הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין, שתמיד מפליא בשיעוריו האדירים בכל מיני שאלות מעניינות הלכתיות. והוא סיפר פעם על, לא מזמן, על שאלה הלכתית שבאה לפני, באה על שולחנו. הוא סיפר על בחור שעובד בשבק, בשירות הביטחון הכללי במדינת ישראל, והעבודה המרכזית שלו זה חקירת מחבלים, עם השמם של אותם מחבלים שבאמת רוצים כל הזמן עיקר מעיינם לרצוח ולהזיק לעם ישראל. אבל זה העבודה המרכזית שלו, היומיומית, זה לחקור אותם. חלק מחקירת מחבלים, לא צריך, זה לא סודות, זה צורה של טלטולים, מתאכזרים אליהם קצת, אני אומר את זה מלשון אמיתית כביכול, מלשון מציאותית, מתאכזרים, לא אמרתי שלא צריך לעשות או כן צריך, כבודאי שחייבים לעשות את זה, אבל בצורה כזאת אתה יכול להוציא מהם אינפורמציה. עושים להם כל מיני תרגילים בגוף ובנפש, הם לא נותנים להם לישון, כל מיני ככה כאבים מכאבים שונים מכאיבים להם, עד שהם מוצאים מהם את האינפורמציה. שאל אותו יהודי את הרב זילברשטיין, אני כל יום מסיים את העבודה, יש לי שעתיים פנויות, בסוף היום. מישהו אמר לי, תראה, אתה במשך היום עושה קצת במעשים אכזריים, אולי בשעתיים האלה תתנדב לאיזה ארגון חסד. זה שעתיים ככה מיוחדות שיהיה לך, שאתה כל יום תאזן בגוף שלך בחזרה את הכביכולת מידת האכזריות שאתה עוסק בה בשעות היום. או, יש לי שעתיים בסוף היום, שעה וחצי, אני אלך לשיעור תורה, דף יומי, משהו ש... מה אני הולך לעשות? מה אני צריך לעשות? אמר לו הרב זילברשטיין, קודם כל צריך לדעת, כתוב, התורה אומרת על מי ש... בית דין הורג את עיר הנידחת, צריך להבין מה זה להרוג את עיר הנידחת, עיר שלמה שעבדה עבודה זרה, הורגים את כל העיר, את כל החפצים שלהם, מאבדים, שורפים את כל החפצים שלהם. לא היה כמעט בהיסטוריה כזה דבר, כי באמת הרבה תנאים צריכים להיות לעיר הנידחת, אבל התורה נותנת ציווי, עיר שלמה שעובדת עבודה זרה, הורגים את כולה ואת כל התחולה של השורפים, אסור בענה התחולה שלה. אומרת התורה למי שיהרוג את כל עיר הנידחת, את כל בני העיר, ונתן לך רחמים וריחמך. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לא סתם ייתן לך רחמים, אלא יוסיף לך רחמנות מיוחדת, כביכול אדם יחשוב, אני אהרוג עיר שלמה שעובדת עבודה זרה, אז מה, אז אני אשאר אכזרי, יתבע באיזושהי מידה של אכזריות. אומרת התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לך, אל תדאג, ונתן לך רחמים וריחמך. אתה עושה מעשה רחמנות, נכון? כמו שכתוב, מי שמתאכזר על מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. הכוונה היא, זה לא חוכמה, נכון, הטבע שלנו תמיד סוחב אותנו, זה גם חלק מהיצר הרע הנחמד שלנו, שתמיד אומר לנו, מה, זה יקלקל את הנפש שלך, אבל מי שבאמת יודע ללכת על פי כללי המוסר האמיתיים, וכמובן על פי כללי התורה הקדושה, אז הוא יודע איפה לפעמים זה נקרא אכזריות, איפה לפעמים זה נקרא, באמת אולי נראה כלפי חוץ אכזריות, אבל גם יש בזה רחמנות. ואם אנחנו מדברים על אותו איש שבק שמתאכזר אולי על אותם מחבלים, מה פירוש? הוא מתאכזר, הוא מרחם מאוד על עם ישראל, כי אם הוא מוציא ממנו אינפורמציה, ועל פי האינפורמציה הזאת, וכמובן שיום יום הקדוש ברוך הוא עוזר ומסייע, וככה נפטרים כל מיני דברים, אפשר למנוע פיגועים, אז זה עצמו מעשה רחמנות אדיר, שהוא על ידי העבודה הזאת, הוא מגיע למצב שהוא יכול לרחם על יהודים רבים. בכל אופן נחזור לתשובתו של הרב זילברשטיין, והרב זילברשטיין ענה, קודם כל כמו שאמרתי, בכלל תדע לך שבמשך היום זה שאתה עוסק בנושא הזה של חקירת עצורים ומחבלים, זה לא מעשה אכזרי, כך שאתה לא צריך לחפש בכלל שעתיים ביום לעשות מעשה חסד בשביל לאזן את עצמך, כי אתה לא עושה שום בעיה של אכזריות במשך היום. אבל בוא נגיד מכונת הנחה שאתה ככה מרגיש. אמר לו הרב זילברשטיין, הרי אנחנו יודעים, אלו דברים שאין להם שיעור. גמילות חסדים זה חשוב מאוד, אין שיעור, וזה חשוב, אנחנו אומרים במשנה בפאה. שאנחנו מזכירים כל בוקר, אבל בסוף המשנה כתוב, ותלמוד תורה כנגד כולם. כשאתה לומד תורה, אתה מכליל בזה הכל, את הגמילות חסדים, את הלוויית המת, את הכל. אז אם תלמד תורה למעשה, אתה מכליל בעצמך את הכל. עכשיו כמובן, שיש אנשים שלא לומדים תורה, והם גם יכולים לכלול בתלמוד תורה כנגד כולם, בעיקר אנשים, כמו שהגמרא שואלת, נשים במה היא כזכיין, כוונה במה הן זוכות להיות שותפים בתורה. ולאישה בנקודה הזאת, דרך אגב, יש משהו הרבה יותר גדול אצל האישה, כי אם האישה מאפשרת לבעל שלה ללמוד תורה, או שעוזרת לילד שלה ללמוד תורה, אפילו אם הילד לומד איך אומרים, קצת נרדם באמצע, ולא לומד כל כך טוב, האמא או האישה ששולחת את בעלה ללמוד תורה, מקבלת שכר על המקסימום, כי היא השקיעה בשביל המקסימום. היא, איך אומרים, היא נתנה לבעל ללכת שעה, אז היא מקבלת שעה שלמה כמו שצריך. הוא בדרך דיבר ופטפט, זה לא משנה, האישה תקבל את השכר ב-100%. ולא רק תקבל את השכר, אלא את אותה תורת, את תלמוד תורה כנגד כולם, יש לה את השכר וגם את ההשפעה שיש לתלמוד תורה כנגד כולם. אבל הוסיף לעוד דבר מעניין, וזה גם שוב, יש לזה שייכות לנשים לא פחות מאשר לגברים. הוא אומר, אתה רוצה עוד לעשות תורה, ללמוד, יש הרבה תורה שהיא תורת חסד. הגמרא שואלת, מה יש תורה שהיא עם חסד, תורה שבלי חסד? תורת חסד, הכוונה היא שאתה מגיע לשיעור. כל אדם שנמצא, יש גם אלה שמלמדים ודאי, מי שמלמד זה תורת חסד. אבל עוד שלב לפני, אדם שמגיע לשיעור ויושב בשיעור, הוא לומד תורה, אבל זה תורת חסד. למה? כי כשאתה נמצא בשיעור, הרבה יותר טוב שהשיעור הוא לא 20 איש, 30 איש. אתה מגיע לשיעור, אתה מחייך לאותם אנשים שבאים יחד לשיעור. וזה אני מתחבר למה ששוחחנו קודם, הנושא של הדיבור. אתה אומר ערב טוב, לילה טוב, תודה רבה. אתה מעודד את אלה שבאים. זה תורת חסד. אתה גם לומד תורה, וגם מחזק על ידי זה אחרים ללמוד תורה. אז פשוט עושה בדבר אחד, את התורה ותורת חסד, אתה גם משפיע לך שפע אדיר. אז כמו שאמרתי, גם החלק הזה של האישה יש משהו הרבה יותר גדול. כל התורה שלה, כשהיא שותפה עם בעלה כמובן, או עם הילדים שלה, או שסתם עוזרת לתורה, אז כל התורה שלה היא תורת חסד, לא סתם תורה. תורה כזאת שהיא מלאה בחסד, כי היא משקיעה מעבר ללימוד בעצמו. היא נותנת מעצמה את הסיוע לבעל, את הסיוע לילדים, את הרצון לעזור, ויש אפשר לעזור לתורה בכל מיני, במגוון אפשרויות. ועל הנושא הזה של חסד הייתי רוצה לספר סיפור שקרה בארצות הברית, מדהים ביותר, להראות כמה זה בטבע שלנו הנושא הזה של חסד, ואם אנחנו פשוט רק צריכים ליישם את הדברים, פשוט להעביר ממחשבה למעשה, זאת אומרת, ממה שקיים בתוכנו, מהטבע הפנימי שלנו, ליישם את הדברים ולעשות חסד. היה אישה אחת שאחרי השואה, וזה לצערנו קרה במקומות רבים בעולם, אחרי השואה הגיעה לאמריקה, יהודיה קשרה למשפחה מיוחסת, אבל עברה את כל הקשיים של השואה האיומה, ואמרה לעצמה, אני עוזבת את כל העסק, עוזבת היהדות, כבר הכירה איזה מישהו גוי, ואמרה לעצמה, אני לא אספר לגוי הזה שאני יהודיה בכלל, אני אספר שאני יהודיה, גויה בעלת יוחסין אצל הגויים, ואם יוולד ילדים בעזרת השם, לא יודע אם היא אמרה בעזרת השם, אבל היא אמרה לעצמה, אם יוולד ילדים גם להם כמובן שאני לא אספר שום דבר. טוב, הכירה את אותו גוי שהיא כבר הכירה, התחתנו, ונולד ילד למזל ולברכה. הילד זה כמובן יהודי, יהודי כשר, בן של יהודיה. אבל כמובן של הילד, כשהוא התחיל לגדול ולהבין משהו, תמיד לא עלה בכלל על השולחן הנושא היהודי. כשהוא קצת שאל את אמא מאיפה, מה מומה, אז היא סיפרה לזה סיפור, מאיפה היא הגיעה ומה היא קשורה, וכמובן שהיא לא הזכירה ולו לרגע שהם יהודים. הנער הצעיר גדל וסיים את התיכון, ובסיום התיכון הוא אומר לאמא שלו, אני רוצה ללכת לאוניברסיטה. אני מניח שאתם יודעים, באמריקה בעיקר, בארצות הברית אוניברסיטה, זה דבר מאוד יקר. אמא שלו אומרת לו, תשמע, אין לי אפשרות לממן לך את האוניברסיטה, אני יכולה לתת לך איזשהו סכום מסוים. אבל בשביל ללכת לאוניברסיטה ולשלם סכום כזה גדול, אתה תצטרך ללכת לעבוד. טוב, אמר הנער הצעיר, זה חבר'ה צעירים רבים בכל העולם ככה עושים, אמר, טוב, אני הולך לעבוד. חיפש מקום, מלצרות, מלצר. בעיקר בשעות הערב, כך יוכל כבר להתחיל ללמוד באוניברסיטה, ובשעות הערב למלצר, כמו שאומרים את זה בעברית. טוב, באיזשהו אולם בארצות שם בניו יורק, אולם לא של יהודים ודאי לא של דתיים, אולם שמחות. אחרי כמה ימים שהוא עובד, הוא רואה כל ערב שהוא מסיים את העבודה, כמות גדולה ביותר של אוכל נזרקת. נזרקת להשפע. הבחורצ'יק הזה הגיע למנהל של האולם, ואמר לו, כבוד המנהל, אני סתם שואל שאלה, יש כל כך הרבה אומלסים שמסתובבים, לא רחוק פה מאיתנו מהאולם. חבל, כל ערב אתה זורק כל כך הרבה אוכל, חבל. אמר לו המנהל, תשמע, אני בסוף האירוע עייף, תשוש, אין לי כבר כוח להתעסק. אתה רוצה, אין שום בעיה, אפילו אני אתן לך קופסאות מסודרות, אני אבקש מאחד עובדים לעזור לך כל ערב, תאסוף את האוכל שנשאר, תצא בחוץ, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, תתחלק את זה, תמכור את זה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. טוב, הנער הזה ברוב חוכמתו, ברוב טוב ליבו, אכן כל ערב כשהסתיים האירוע, אסף את האוכל ויצא לכיוון, יש מקום, בניו יורק יש כמה וכמה מקומות כאלה, שמסתובבים הומלסים, אנשי רחוב, ככה נעמד בפינה של המקום הזה, והתקבצו אותם הומלסים כל ערב, והביא להם אוכל, אפילו חלק מהם היו מחכים לו שם כבר שעה, שעתיים לפני. אחרי שבועיים שלוש הוא שם לב, כל פעם שכשהוא מתקבצים סביבו אותו קבוצה, יש מישהו בצד השני של המדרכה, מתיישב, יושב שם, אף פעם לא קם ולא זע, אף פעם לא מגיע גם לקחת אוכל. הנה אתה לדעת למה. טוב, הוא עובר את הצד השני של המדרכה, בא אליו אחרי כמה שבועות, אחרי שהוא סיים כבר לחלק את האוכל, ושואל אותו, תגיד לי, אדוני, למה אתה לא לוקח ממני אוכל? תראה איך שאתה נראה, תראה את המצב שלך, למה? אמר לו אותו אחד, תשמע, אני גדלתי על כך שאני, אין לי מה לעשות, זה בטבע שלי, אני שונא יהודים. ואתה יהודי שבא לחלק פה אוכל, לא רוצה לקבל טובות מיהודי. זהו, ככה לקחתי על עצמי. אותו בחור היה בהלם. אני יהודי? מה פתאום אני גוי? מאיפה בא לך השטות הזאת בכלל? מאיפה אתה יודע שאני יהודי? אני לא מכיר אותי בכלל. לא רק שאתה לא מכיר אותי, אני אומר לך שאני גוי. אמר לו אותו גוי, הומלס, תשמע, כזה טוב לב, כזה רוחב לב, זה רק של יהודים. עזוב, אל תבלבל לי את הראש. אתה, יש לך משהו יהודי, ואני לא רוצה לקבל מיהודים. טוב, אותו בחור היה באמת קצת בהלם, אבל חזר הביתה ואמר לאמא שלו, תגידי לי, אמא יקרה, יכול להיות שאנחנו קשורים ליהודים? אמר לו, אמא, מה, 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 מה קרה לך? מה, קמת היום על רגל שמאל? אמר לה, מה פתאום? אני סיפר לה את הסיפור, ואמר לה, תשמעי, אמרו לי שאני יהודי, נקודה. אולי את יודעת משהו, סבות שלנו, משהו? אז כמובן, אמא שלו גם לשם הסיפור הנפלא הזה, אמרה לו, אני יודעת, כן, כן, אתה יהודי, כי אני יהודיה ממשפחה מיוחסת. כמובן שהבחור הזה התעניין ביהדות וחזר בתשובה. אבל מה אנחנו רואים? יהודים הם טובי לב בשורש, בבסיס, ביסוד. יהודים, כמו שהגמרא אומרת, אפשר לראות מיהודי, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אלא מה, לפעמים אנחנו לא רואים את זה. זה הזמן לעבוד על זה, פשוט להוציא את הטבע שהוא קיים. הטבע שלנו קיים, טבע של גומלי חסדים, אבל אנחנו צריכים להוציא את זה החוצה. והימים האלה, כשאנחנו רוצים להרבות אהבה, אחווה ורעות, קצת לתקן את השנאת חינם, יותר נרבה בחסד, כי החסד הזה נמצא אצלנו, רק פשוט צריך לחפש איפה ליישם את הדברים.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. מוחאי תמיד איתי.
נופשי בין הזמנים עם המרכז העולמי תהילה לדוד ירושלים, במלון כפר האון על חוף הכינרת ובמלון ציפורי בטבריה. חוף כינרת נפרד לאורחי המלון בהשתתפות נשיא הארגון הצדיק ופועל הישועות הרב מרדכי איפרגן שליטה. הופעות מדי ערב, הסטנדאפיסט שמעון פרץ, הרב אבנר קבס, פרחי ירושלים, מופע טלפתיה, מופע לנשים עם חדווה לוי, סדנאות לילדים מתנפחים וקוסמים, ובמחירים הכי טובים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2016, כוכבית 2016.
אל תפספסו את חופשת בין הזמנים לכל המשפחה במלון כפר גלעדי המפואר, במרחק נגיעה מאתרי הטבע והאטרקציות בגליל. לפרטים והזמנות, נוף וים, 03-620-1919.
קקל נוטעת עוצמה בפריפריה וחונכת את בית קקל למצוינות, מרכז העשרה לימודי מתקדם ויצירתי, למידת תחומי ההייטק והטכנולוגיה. קקל.
קניות לשנה על חשבוננו. כן, כן, אתם שומעים נכון. קניות לשנה על חשבוננו. מבצע הקיץ של נתיב החסד יוצא לדרך. קונים מעל 199 שקלים ונכנסים להגרלה הגדולה. שני זוכים ב-30,000 שקלים לקניות על חשבוננו. וזה עוד לא הכל. פרסים שווים במיוחד, כרטיסי גירוד ומבצע כסף בחזרה. פרטים בסניפים. הגרלה תארך ביום חמישי ה' באלול תשע"ח בכפוף לתקנון. נתיב חסד, סופר משתלם.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
כן אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן,
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין, וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
מה אתם אומרים? נכס נדלני ב-129,000 שקלים עם תשואה משוערת של 8% לשנה. יש דבר כזה?
129,000 שקלים? באמת?
באמת! פרי ביזנס פלייס. השקעה בתנאים שפשוט קשה להאמין. משרדים להשקעה מ-129,000 שקלים בלבד. כן, משרד בפרי ביזנס פלייס בפארק המדע ברחובות, בסמוך לתחנת הרכבת, מ-129,000 שקלים. והתשואה המשוערת 8% לשנה. מדהים! חייקו עכשיו כוכבית 5066 ותיווכחו בעצמכם. העבודות במתחם כבר החלו. פרי ביזנס פלייס, כוכבית 5066, פרי נדלן.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
מבצעי קיץ מטורפים בטורנדו. קונים מזגן סאגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד ב-1290 שקלים בלבד, ונהנים מחמש שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים. לכבד את הרגע.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת מטות, ואני רוצה להמשיך. קודם כל אנחנו ממשיכים בנושא של שלושת השבועות של ערב אוטוטו חודש אב, ראש חודש אב. מקווים מאוד שבתשעה באב אנחנו כבר נרקוד ביחד בירושלים, אבל אנחנו נמצאים עוד בעיצומם של ימי האבלות. הייתי רוצה עוד לסיים נקודה אחת ששוחחנו קודם, והשאלה ששאלתי קודם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, מה שייך בניית בית המקדש? אנחנו מתפללים באמת, וחשוב להתפלל כל יום שחרית, מנחה וערבית, להמשך של התפילה, ותן חלקנו בתורתך. היינו יכולים להתפלל עוד כל מיני תפילות סמוכות זו לזו. ומקודם הבאתי את התשובה הפשוטה לגבי הקורבנות, שמי שלומד את תורת העולה כאילו הקריב עולה. ואז בהמשך שוחחתי אתכם על הנושא של חסד, כמה חשוב חסד ותורת חסד. עכשיו אפשר להבין לפי זה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, אם אנחנו באמת יהיה לנו חלק בתורה. חלק בתורה זה לא חייב להיות לימוד תורה. אני מדבר כמובן על הנשים שבינינו. אישה שעוזרת לתורה, יש לה חלק בתורה? חלק בתורת הבעל, חלק בתורת הילדים. תורה שהיא כנגד כולם, יש בה את החסד, כלול בה הכל, את כל הבן אדם לחברו שאנחנו כל כך חשוב לנו עכשיו להשתפר בזה. אז אני חושב שיבנה בית המקדש, כך חשבתי לעצמי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. אנחנו רוצים כל כך לשנות את עצמנו בשביל שיבנה בית המקדש, אז ותן חלקנו בתורתך. מי שיכול ללמוד, שילמד כמה שיותר. מי שיכולה לעזור ולסייע, שתסייע. וכשמסייעים בלימוד תורה או שלומדים תורה, כלול בזה הכל. כלול בזה גם בן אדם לחברו, גם עשיית חסד. כמו שזה נראה לנו, כן, לעשות חסד, זה באמת הדבר החשוב ביותר. אבל תלמוד תורה כנגד כולם. זה בנקודה הזאת של הקשר בין בניית בית המקדש לתפילה שלנו של ותן חלקנו בתורתך. בנקודה האחרונה הייתי רוצה לחדד עוד נושא שהוא גם כן כל כך, שאלה שמישהו שאל אותי השבוע באחד מהשיעורים, שאל אותי, כבוד הרב, אם בדורות כמו רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי ובדורות קודמים לא הגיע משיח, איך יכול להיות שבדור שלנו יגיע משיח? באמת אנשים הרבה יותר פשוטים, מה עם המעשים הפשוטים שלנו יכולים לעשות כזה שינוי ולהביא את המשיח? שאלה שלדעתי, טוב, הוא שאל אותה בכל הרבה אנשים, אולי בפנימיות, ככה בתוך זה קיים השאלה הזאת. עם דורות קודמים, שבאמת אנחנו רק ניקח ספרים על גדולי ישראל לפני 200 שנה, זה גדולי עולם שלא רואים בדורות האלה. נו, אצלהם לא הגיע משיח, אז מה, בדור שלנו יגיע משיח? אבל התשובה היא, פעם סיפרתי את הסיפור הזה כאן בפניכם, אבל כדאי לחזור בי, שזה נוגע לנקודה שלנו. הרי הקדוש ישב פעם ולמד עם תלמידו רבי חיים ויטל. הרי הקדוש בעצמו נפטר בגיל צעיר, וכשהם ישבו ולמדו, הרי הקדוש היה בסביבות גיל 34, רבי חיים ויטל היה בחור צעיר, באזור גיל 17. תוך כדי הלימוד, הרי הקדוש אומר לרב חיים ויטל, תשמע, תדע לך, אתה אחד מגדולי הדור. תדע, אתה צריך להבין את זה, להעריך את זה, ולקחת את זה בחשבון. אמר לו רב חיים ויטל, אני רוצה לשאול אותך מורי ורבי, היום שוב פעם גם המילים, ברוך השם, זה שוחחנו בחלק הראשון, כמה המילה היום היא כל כך מזלזלים בכוח המילה. היום גם מחלקים תארים הרב, הגאון הצדיק האדיר, באופן חופשי. הלוואי שרק תמיד נהיה חיובים באופן חופשי ולא להפך. אבל רב חיים ויטל שאל את מורו ורבו, את הארי הקדוש, אתה הרי, כשאתה אומר שאני אחד בגדולי הדור, אתה באמת מתכוון, אתה לא סתם הרי אומר לי את המשפטים באוויר. איך זה יכול להיות שאני אחד מגדולי הדור, כשאנחנו פה בצפת יושבים ויש פה מרי קורדובר או מרי קורקוס, וצדיקי עולם ישבו שם בגילי 80-90, ואני בגיל 17, ואתה אומר לי שאני אחד מגדולי ישראל? לא הגזמת? אמר לו הרי הקדוש, וכדאי שנשמע טוב, ונחזור על התשובה הזאת של הרי הקדוש הרבה פעמים, שזה אולי ייתן לנו זווית ראייה אמיתית לתקופה שאנחנו חיים בה. אמר לו הרי הקדוש, תבין, אלה שאתה רואה את גדולי ישראל שאתה רואה, שבגיל 80, אין נקראים כביכול בדור הקודם, כל כמה עשרות שנים, יש בזה, זה דור אחר. בדור שלהם היה קל ללמוד תורה, קל לקיים מצוות, אז הם הגיעו לדרגה שלהם בצורה הרבה יותר קלה. אבל בדור שלנו, כך אומר הרי הקדוש, בהבדל בין דור קודם לדור שלו, שהחושך יחסי ארץ, וקשה ללמוד תורה, וקשה לקיים מצוות, אז כשאתה יושב ולומד תורה, שאתה מקיים מצוות כמו שצריך, השווי של הדברים הוא גדול לאין ארוך. ואם הרי הקדוש אמר את זה בהפרש של דור אחד, בוודאי שאנחנו יכולים להגיד על הדור שלנו. הוא באמת רחוק הרבה יותר, והטכנולוגיה הורסת ומנתקת אותנו לגמרי. ומצד שני, בגלל זה, אז מעשה אחד קטן טוב שאנחנו עושים, תפילה אחת, מעשה חסד אחד, לימוד תורה אחד, יש לו ערך שאי אפשר לתאר את הערך שלו. אי אפשר לתאר. זאת אומרת שאנחנו רואים גדולי ישראל לפני 200-300 שנה, כמובן, ערכם אדיר, רבי עקיבא, על ידו ניתנה תורה, תורה שבעל פה, כמו שמשה רבנו ביקש בכלל שייתן את כל התורה על פי רבי עקיבא. נכון שדרגתם הרוחנית הייתה אדירה, שאנחנו לא מוצאים היום אנשים בעלי רוח הקודש. קשה לראות אנשים חוץ מכל מיני שרלטנים שאומרים לך מה יקרה שבוע הבא ועוד שבועיים. אבל לא רואים את אותם צדיקי עולם שבאמת ראו הכל, לא רואים בדור שלנו, אבל מצד שני מעשה אחד קטן עם כל הקושי וכל הטלטלה הטכנולוגית והאישית שכל אחד עובר. הטלטלה הכוונה היא, אנחנו כבר כל כך לא נמצאים בעצמנו. העולם כל כך מושך אותנו, כל כך הרבה דברים, מושך אותנו לגמרי, ומנתק אותנו בעיקר, היצר הענק הזה, מנתק אותנו מהרוחניות שאנחנו צריכים להיות בה, מהתורה, מהמצוות, וקשה לקיים, וקשה ללמוד תורה באמת ברגיעה, בשקט ובשלווה. ואם אנחנו זוכים וכן עושים את זה, אפילו מעט, יש לזה שכר אדיר, שבאמת יהודי פשוט אחד היום, עם כל הקשיים שיש, שהוא יושב ולומד תורה, שהוא עושה מצוות, אישה אחת שעוזרת לבעלה ללמוד תורה, יכולה באמת להביא בגללת המשיח. זאת אמונתנו. ולא רק זה, ואני חוזר לחלק הראשון ששוחחנו על נושא של הדיבור. למילה אחת יש ערך אדיר, ולכן גם לתפילה שלנו. כן, אנחנו מתפלים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, לחשוב על זה קצת יותר על המילים, כי אנחנו אומרים את הדברים האלה כל כך הרבה פעמים, אבל זה כבר כשגרה, זה כמו איזשהו, לוחצים איזשהו מישהו מרחוק, כמו שלט שלוחץ עלינו פליי, עושה, נו, נהלה, או לא, יוצאים לדרך, ואנחנו אומרים את הדברים, כמו איזשהו מכונה, כמו איזשהו טייפ שמגיעים כל בוקר, אומרים אותו ככה, כמו דיסק שאנחנו פשוט לוחצים על איזשהו מספר, שחרית זה מספר 1, מנחה זה מספר 2, וערבית זה מספר 3. אבל אם נחזור בימים האלה ונחשוב על המילה, על הגודל של כל מעשה שאנחנו עושים, ולהשתדל יותר, כי באמת, גם עם כל הקושי, לימוד תורה קטן יותר, מעשה חסד אחד, יותר ממה ש... היינו יכולים לעשות, ועם כל הקושי שיש לנו, יכול לשנות סדרי עולם. לשנות סדרי עולם, הכוונה היא לראות את בניין בית המקדש, שכל כך חשוב דווקא בימים האלה של האבל, שאנחנו יותר מתרכזים ומרגישים, מנסים להרגיש את החיסרון הענק של בית המקדש, אנחנו באמת ביחד יתפלל שנזכה, ממש, במהרה ממש, ועוד בתשעה באב של השנה הזאת נזכה לרקוד ולשמוח ביחד, ולשדר מבית המקדש לכל רחבי העולם, כי ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים. לפני שנסיים נודה לטכנאינו היקר, לטכנאי המסור רועי קנטן. לכולכם מאזינים יקרים, תודה רבה על האזנתכם. המשך האזנה ערבה ומועילה. תודה רבה ושבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן בפרשת מטות. הדברים הם מדברי תורתו של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. שבטי ישראל מכונים בתורה בשני שמות. פעם קוראים להם בשם שבטים, ופעם קוראים להם מטות. כמו בפרשתנו, וידבר משה אל ראשי המטות. שבט ומטה, במשמעותם הפשוטה, הם ענפי אילן, אלא ששבט הוא ענף רך, המחובר עדיין לאילן, ואילו מטה הוא כבר מקל חזק וקשה, העשוי מענף שכבר נחרט מהעץ. השמות הללו באים לבטא שני מצבים בעם ישראל. האילן שממנו נלקחו נשמות ישראל הוא מקורן האלוקי, שהוא הקדוש ברוך הוא בכל בעצמו. כאשר הקשר בין הנשמות לקדוש ברוך הוא גלוי, הוא מודע, הם נקראות בשם שבטים. אולם כאשר הקשר הזה מוסתר וחבוי, ובמבט חיצוני הוא לא נראה, אז נקראים בני ישראל בשם מטות. לאחר הירידה כללית, המצב הראשון, שבט, מתייחס לנשמה כפי שהייתה הנשמה קודם ירידתה לעולם הזה. קודם התלבשותה בגוף הגשמי, אז הנשמה עמדה בעולם רוחני נאצל. הנשמה הייתה בדבקות מוחלטת עם הקדוש ברוך הוא, כאותו שבט, כאותו ענף המחובר לאילן. אך לאחר שהנשמה ירדה לעולם הזה ונתלבשה בגוף הגשמי והחומרי, אזי היא בבחינת מטה. במצבה זה אין היא מרגישה עוד את אותה מוחשיות גלויה של הקשר עם המקור האלוקי, עם הקדוש ברוך הוא. יכולה אפוא להיות הרגשה של התנתקות חלילה. הגוף הגשמי והיצרים החומריים נלחמים נגד הנשמה ומקשים על הקשר בינה לבין הקדוש ברוך הוא. על כן אז במצב זה היא דומה לאותו מטה שנחרט מהעץ. אולם אף על פי ששבט הוא מקל המחובר לאילן, הרי מצד שני הוא עדיין ענף רך וחלש, ואילו מטה הוא מקל חזק ונוקשה. משמעות הדברים היא, ממשיך הרבי מלובביץ', שכאשר הענף מחובר לאילן הוא עדיין חלש ורך, ודווקא על ידי ההתנתקות לכאורה הוא מגיע דווקא לאותו חוזק הגדול לאין ערוך מכפי שהיה לו קודם לכן. זו בעצם המשמעות של ירידת הנשמה לעולם הזה. דווקא על ידי הירידה וההתרחקות לכאורה מהמקור האלוקי, אז ורק אז מגלה הנשמה כוחות גדולים וחזקים יותר שהיו חבויים בתוכה, ומגיעה לדרגה עליונה יותר. הקשיים של העולם הזה, הפיתויים של היצר הרע, כל אלו מעוררים בסופו של דבר את המטה שבנשמה, את התקיפות ואת הנחישות להישאר קשורים עם הקדוש ברוך הוא למרות כל הקשיים. ואז מגיעה הנשמה לקשר עמוק לאין ארוך עם מי שאמר והיה העולם, עם הקדוש ברוך הוא. אחים יקרים, חלוקה זו בין שבט למטה קיימת גם כאן למטה. בזמן שבית המקדש היה קיים והקדושה האלוקית האירה בגלוי, היה זה מצב של שבט. אולם לאחר החורבן, כשעם ישראל הוטל לגלות קשה שבה חושך כפול ומכופל, דומה העם למטה, בתקופה זו עליו לחשוף כוחות פנימיים של עמידה תקיפה כדי לעמוד מול המכשולים, מול הניסיונות של תקופת הגלות. רמז לכך ניתן לראות בעובדה שפרשת מטות קוראים אותם בימי בין המצרים. וכך באה לידי ביטוי המהות הפנימית והאמיתית של הגלות והחורבן, לגלות את המטה שבנשמה ולהגיע לגילוי המלא של כבוד השם בגאולה האמיתית והשלמה. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.